קידושין, דף ע"ז, תחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. הקדוש ברוך הוא מתגלה פעם ראשונה אל אדון הנביאים, משה רבינו. משה רבינו רואה סנה, שיח של קוצים, בוער באש. בדרך כלל, הקוצים אמורים להישרף ולהתעכל. וכאן דבר פלא. הסנה לא מתעכל, איננו אוכל. משה רבינו אומר, אסור ענה, אני אלך ואראה למה באמת הסנה לא נשרף. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, והוא אומר לו, שמעתי את הצער הגדול של עם ישראל שנמצאים במצרים. איך פרעה מלך מצרים והעם המצרי נוגס בהם, מענה אותם. משה, אני רוצה לשלוח אותך אל פרעה כדי שהוא יוציא את עם ישראל ממצרים. הענב מכל האדם, משה רבינו, מסרב לקבל את השליחות, והקדוש ברוך הוא דוחק בו שהוא חייב לקבל את המינוי ללכת להוציא את עם ישראל ממצרים. בסוף משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד, תשלח ביד מישהו אחר, אולי ביד מי שאתה רגיל לשלוח, ביד אהרון הכהן, שעד אז היה המנהיג של עם ישראל ממצרים. ואז אומר הפסוק, ויחר אף השם במשה. והפסוק ממשיך, ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי. בהמשך כתוב שם, מה אתה אומר, שאתה לא יכול לדבר אל פרעה, בגלל שמשה רבנו היה כבד פה, כבד לשון, הרל שפתיים, לא היה יכול כל כך לדבר בצורה ברורה. ועדיף שאהרון הכהן ילך במקומו, אל תדאג, קודם כל דע לך שאהרון ישמח מאוד שאתה תלך. חוץ מזה, אתה תדבר ואהרון אחיך הוא יפרש את דבריך לפני פרעה. אבל כאן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ביחס לאהרון, הלו אהרון אחיך הלוי. כולם יודעים את שתי המילים שכל כך מחוברות, אהרון הכהן. וכאן הקדוש ברוך הוא קורא לו אהרון הלוי. וזה מה ששואל רבי יהושע בן קורחה במסכת זבחים דף קוף ב' על תחילת הפסוק, ויחר אף השם במשה. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם. אם יש חרון אף של הקדוש ברוך הוא, יש איזשהו דבר שקורה כתוצאה מזה. וזה כאן שקדוש ברוך הוא חרה אפו במשה רבינו, לא נאמר בו רושם. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אף זה נאמר בו רושם, שנאמר הלא אהרון אחיך הלוי, והלא כהן הוא. אלא הכי כאמר, כך אומר הפסוק, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני אמרתי, אתה משה רבינו תהיה משה הכהן, ואהרון הכהן הוא יהיה אהרון הלוי. עכשיו, אחרי אחרון אף של הקדוש ברוך הוא על משה רבינו, הוא יהיה אהרון הכהן, ואתה תהיה לוי. אומר חנוכת התורה, פרשת יתרו. עכשיו אני מבין, דיוק מעניין בפסוק. תחילת פרשת יתרו, וישמע יתרו חמיו של משה רבינו, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה. אלוקים ידוע שזה שם של מידת הדין. אחר כך כתוב, וכי יוציא השם את ישראל ממצרים. שם השם, יו"ד קי וו"ד קי, זה מרמז על רחמים. שם של רחמים, אלוקים זה מידת הדין והשם זה מידת הרחמים. על משה רבנו כתוב, אשר עשה אלוקים למשה. אחרי זה, יציאת מצרים, כתוב אשר הוציא השם את ישראל מצרים במידת הרחמים. למה באמת יש מידת הדין ביחס למשה רבנו? אלא, יתרו ראה את הנקודה הזו, איך שפגעה מידת הדין במשה רבנו, כשויחר אף השם במשה, ואז הקדוש ברוך הוא לקח ממשה רבנו את הכהונה. ואם כן, אם כן, מה נאמר פסוק הבא? ויקח יתרו חותן משה את ציפורה, אשת משה, אחר שילוחיה. מה אומרת התורה? מקום נוסף, לשון שילוח, ושילחה מביתו. שילוח זה לשון גט. אומר רבי יהושע בילקוט שמעוני, פרשת יתרו, פרק י"ח, שילוחיה אחרי שמשה רבינו פטר אותה אימנו בגט. הוא נתן גט לציפורה. יתרו, כל זמן שמשה רבינו הוא כהן, לא העלה בדעתו להביא לו את ציפורה, כי הרי כהן אסור לו להתחתן עם גרושה. אפילו עם הגרושה שלו. הוא לא יכול להחזיר גם את גרושתו. אבל עכשיו, כשיתרו שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה, שפגעה בו מידת הדין, חרון אף, והקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הכהונה. אם כן, הוא יכול להחזיר את גרושתו את ציפורה. לכן יתרו לקח והביא למשה רבנו את ציפורה. אבל כהן, אם הוא מתחתן עם גרושה, ונולדים לו בנים ובנות, הבנים הם חללים, והבנות הן חללות. מה זאת אומרת? מלשון חילול, חילול הקודש. הם מתחללים מהכהונה. כהן שלא שמר על קדושת כהונתו, שאוסרת עליו להתחתן עם גרושה, והלך והתחתן עם גרושה, ונולדו לו בנים, הם חללים, התחללו מן הכהונה. ולכן, אין להם יותר שם של כהן. אסור להם לאכול תרומה, בטח שאסור להם לעבוד בבית המקדש או לאכול קודשים. הם התחללו מהכהונה. אותו חלל גדל, והוא הולך להתחתן עם בת ישראל. ונולדים לו בנים ובנות. האם הם גם נקראים חלל? יש בזה ויכוח בין חכמים לבין רבי דוסטאי בן יהודה בברייתא בגמרא. חכמים כאן במשנה אומרים שאם האבא הוא חלל, הבנים והבנות שלו הם חללים. אפילו עם האמא, עם בת ישראל. בת חלל, זכר, פסולה מן הכהונה לעולם. בן אחר בן אחר בן. אם נאמר, אבא שלה נולד מאבא, שנולד מאבא, שנולד מאבא כמה וכמה דורות, שלפני כמה וכמה דורות, האבא היה חלל. וכולם דור אחר דור היו הבנים שלו. בן של חלל, נכד של חלל, נין של חלל, בן אחר בן. הבנות שלהם, גם הבנים כמובן, יהיו חללים. לעומת זאת, רבי דוסטאי בן יהודה בברייתא בגמרא סובר שבנות ישראל מקווה טהרה לחללים. שחלל מתחתן עם בת ישראל, הילדים שלו כבר לא חללים. ככה דעתו של רבי דוסטאי בן יהודה. אבל חכמים סוברים שהולכים לפי האבא. אם האבא הוא חלל, אז הבן והבת גם כן חללים. אבל אמא היא חללה, ישראל שנשא חללה, גם חכמים מודים שביתו כבר הולכת אחרי האבא, לא אחרי האמא. ביתו קשרה לכהונה. המשנה חוזרת על מה שכבר אמרה קודם, שאם האבא הוא חלל, שנשא בת ישראל, ביתו לפי דעת חכמים, כאן במשנה, פסולה לכהונה. כמו שכבר ראינו בתחילת המשנה, וכמו שכבר אמרנו שרבי יוסי בן יהודה חולק וסובר, שגם כאן ביתו תהיה קשרה לכהונה. זה החלק הראשון במשנה, ועל החלק הזה בעזרת השם נדבר בגמרא במהלך השיעור כולו. כאן המשנה מדברת על חלק אחר. לעניין בת של גרים. האם מותר לה להתחתן עם כהן? אנחנו יודעים, ראינו במשנה, שגר, זאת אומרת, גיורת אסורה להתחתן עם כהן. הגיורת אסורה לכהן. השאלה מה הדין של בת גרים? יש שלוש דעות במשנה. הדעה המחמירה ביותר, דעת רבי יהודה. הוא אומר שאפילו אם האמא של אותה בת היא לא גיורת, אלא ישראלית, אבל האבא הוא גר, הולכים לפי האבא, ובת גר זכר אסורה להתחתן עם כהן. כמו שבת חלל זכר אסורה להתחתן עם כהן. דעה שנייה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, רק אם האבא והאימא הם גירים, אז הבת אסורה להתחתן עם כהן. אבל אם האבא הוא גר והאימא בת ישראל, או ישראל שהתחתן עם גיורת, ישראל שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה, וגם גר שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. כמו שאמרנו, בשביל שהבת תהיה פסולה לכהונה, צריך שגם האבא וגם האמא יהיו גירים, לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. אבל גר שנשא גיורת, ששני ההורים הם גירים, רק אז ביתו פסולה לכהונה. ובכל הדינים האלה, אחד גר ואחד עבדים משוחררים. עבד כנעני, שהאדון, הישראל, הוציא אותו לחירות, דינו כמו גר. אפילו עד 10 דורות, אפילו דור עשירי מהגר, נשא בת שהיא דור עשירי מהגר, גם כן, כיוון שהם מיוחסים לגרים, ושני ההורים גרים, הבת תהיה פסולה לכהונה, עד שתהיה אמו או אביו של הבן גר מישראל. זאת אומרת, דעת רבי אליעזר בן יעקב, שאם שני ההורים הם גרים, הבת פסולה להתחתן עם כהן. אבל אם אחד מהם הוא ישראל, אז מותר לה להתחתן עם כהן. רבי יוסי הוא הכי מקל. הוא אומר, רק גיורת עצמה אסורה לכהן. אבל בת גרים, אפילו עם שני ההורים של הגרים, גר שנשא גיורת, ביתו כשרה לכהונה. אולי כדאי ככה לומר את הדברים בקצרה, השלוש דעות במשנה לעניין בת גרים. הדעה המחמירה ביותר היא הדעה הראשונה, דעתו של רבי יהודה, שסובר שאפילו אם האמא היא בת ישראל, אם האבא הוא גר, הבת אסורה לכהונה. דעה שנייה, רבי אליעזר בן יעקב אומר שרק אם שני ההורים גרים היא אסורה לכהונה. דעת רבי יוסי, אפילו אם שני ההורים גרים, אם היא בעצמה לא התגיירה, אלא היא בת גרים, היא מותרת לכהונה. מכאן עד סוף השיעור בעזרת השם, נעסוק בחלק הראשון במשנה, שמדבר על חלל. בת חלל, אם האבא הוא חלל, לפי דעת חכמים במשנה, אז הבת גם כן נקראת חללה והיא אסורה לכהונה. אבל אם רק האמא חללה, אז גם חכמים מודים שהבת מותרת לכהונה. אם תדייק, תשים לב דבר שהוא לכאורה מיותר כאן. מספיק שיהיה כתוב בת חלל זכר פסולה מן הכהונה. למה המשנה צריכה להוסיף את המילה לעולם? מה היא לעולם? עונה גמרא, מהו דתימה? אולי אתה היית אומר שזה בסך הכל למשך כמה דורות היא אסורה לכהונה. אם אבא שלה או סבא שלה או סבא רבא שלה היה חלל, מהו דתימה? מי דדהבה? בדומה למה שהיה עם מצרי, גר מצרי או גר אדומי, שתורה אומרת שהדור השלישי כבר מותר לבוא בקהל השם. מה להלן לאחר שלושה דורות, זאת אומרת בדור השלישי, כבר מותרים לבוא בקהל השם. אף כאן נמי גם בחלל יהיה מותר לאחר שלושה דורות. ביתו תהיה אחר בדור השלישי תהיה אולי מותרת לכהונה. כמה שמלן, לכם מלמד אותנו התנא במשנה, שהיא אסורה לעולם, גם אם זה כבר אחרי 10 דורות, 10 דורות, אם זה בן אחר בן אחר בן של אותו חלל שנולדה לו בת, הבת הזאת אסורה לכהן. מניין לומדים שאם האבא הוא חלל, הבת אסורה לכהן. ואם האמא היא חללה, אז הבת מותרת לכהונה. ישראל שנשא חללה, ביתו כשרה לכהונה. חלל שנשא בת ישראל, ביתו פסולה לכהונה. מנין המילי, מנין המקור לדברים מהפסוק. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון או משום רבי ישמעאל. לומדים את זה על ידי המידה השנייה מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שזה גזירה שווה. כשכתובה אותה מילה בשתי מקומות, יש מקרים שלומדים גזירה שווה להשוות בין שתי המקומות. גם כאן, נאמר כאן לעניין איסור חלל ולא יחלל זרעו, כתובה המילה בעמיו. ונאמר להלן, כתוב גם כן לעניין איסור שכהן אסור לו לתאמה סתם למתים, אלא רק לקרובים שלו. אומרת התורה, אפילו שכהן מותר לו בדרך כלל להתאמה לאשתו, אבל לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו. זו שהוא מתחלל על ידה מהכהונה, למשל כהן התחתן עם גרושה, שהיא מחללת את קדושת כהונתו, אישה כזאת, הוא לא מתאמה לה היא נפטרת מן העולם, אסור לו לטפל בקבורתה. גם שם כתובה המילה בעמיו. מה להלן? כמו לגבי איסור שהכהנים אסור להם להתאמה סתם למתים, זה נוהג רק בזכרים, וזה לא נוהג בנקבות, כמו שלמדנו בדף למד ה', שדורשים מהפסוק, אמור אל הכהנים, בני אהרון לנפש לא יתאמה בעמיו, שהתורה מזהירה את הכהנים לא להתאמה לסתם מתים. כתוב שם, בני אהרון, דורשים ולא בנות אהרון. זה נוהג דווקא בזכרים, ולא בנקבות. על ידי הגזרה שווה, מטומאה שכהנים אסור להם להתאמה למתים, וחלל, כמו ששם, זה נוהג דווקא בזכרים, אף כאן, פסולי חלל, נאמר רק במקרה שהאבא הוא חלל, בזכרים, ולא במקרה שהאימא היא חללה, ולא בנקבות. שואלת הגמרא, אולי ניקח את זה צעד אחד נוסף, אלא מעתה, אם כל העניין של חלל נוהג דווקא בזכרים, אולי נאמר, אפילו בכהן עצמו שהתחתן עם אחת שאסורה לו, למשל כהן גדול שהתחתן עם אלמנה, אולי נאמר שרק הבן שלו יהיה חלל, אבל ביתו של כהן גדול תהיה מותרת, תשתרי, שהיא לא תהיה חללה. מתרץ את הגמרא מיקטי ולא יחלל בנו, שתאמר ולא ביתו, ולא יחלל זרעו כתיב, לא יחלל זרעו בעמיו, משמע בן בנו, בן ביתו. בת ביתו מותרת בגלל הגזרה שווה שלמדנו. אבל ביתו עצמה כלולה בזרעו. שואלת הגמרא, אם כן גם בת בנו של כהן גדול באלמנה, שבנו הוא הרי חלל, תשתרי, תהיה מותרת על פי הגזרה שווה, כמו בת ביתו, למה בת חלל פסולה לכהונה? מתרצת הגמרא, כתיב לא יחלל זרעו. זה כולל אותו ואת זרעו. מקיש, זרעו לא. יש הקש בינו לבין זרעו. מה הכהן גדול עצמו? ביתו פסולה, כשהוא התחתן עם אישה שאסורה לו, מצד איסור כהונה, אף בנו של כהן גדול, מאלמנה, שהוא חלל, ביתו פסולה. שואלת הגמרא, אז אם בת בנו פסולה כי אתה מקיש זרעו לו, בת ביתו גם כן תיצר כי תקיש זרעו לו. תרצת הגמרא, זה מה שהיינו אמורים להגיד. אבל אם נאמר כן, הגזירה השווה שלמדנו עמיו עמיו מי האיסור להתאמה למתים, מה יענה לי, מה נלמד ממנה? על כורכך שזה בא להכשיר את הקל ביותר, שזה בת ביתו. המשנה פותחת שאם האבא הוא חלל, בת חלל זכר, פסולה מן הכהונה לעולם. ואז המשנה אומרת, אם האמא היא חללה, ישראל שנשא חללה, ביתו כשרה לכהונה. ואז המשנה עוד פעם אומרת, כשהאבא הוא חלל, שנשא בת ישראל, ביתו פסולה לכהונה. התנא לרישא, כבר אמרנו את זה בהלכה הראשונה, בתחילת המשנה, בת חלל זכר, פסולה מן הכהונה לעולם, כשאם האבא הוא חלל, אז הבת שלו אסורה לכהן. עונה הגמרא, נכון, זה באמת חוזר על עצמו בחינם. היי דתנא רישא, כיוון שהוא שנה בהתחלה ישראל שנשא חללה ביתו כשרה, תנינם מכתוב גם כן שוב בסיפה באופן הפוך, שחלל שנשא בת ישראל ביתו פסולה. מה שאמרנו, שכשהאימא חללה, הבת כשרה לכהונה. אבל אם האבא הוא חלל, אז הבת אסורה לכהונה. זה דווקא לפי דעת חכמים. חכמים במתניתין, זה לא כרבי דוסתאי בן יהודה, זה לא כמו דעתו, כי הוא מקל יותר. נתניה רבי דוסתאי בן יהודה אומר, כשם שאנחנו לומדים, שכשהאימא היא חללה והאבא הוא ישראל, בני ישראל הם כביכול מקווה טהרה לחללות. שישראל נושא חללה, ביתו קשרה לכהונה. כך לפי דעתו של רבי דוסתאי בן יהודה, זה גם כשהאבא חלל, אם הוא התחתן עם בת ישראל, בנות ישראל, מקווה טהרה לחללים. מהי טעמי דרבי דוסתאי ברבי יהודה? מניין הוא לומד את זה, מניין הוא דורש את זה מהפסוק. אמר קרא, אומר הפסוק, לא יחלל זרו בעמיו. בעמיו זה לשון יחיד, כי לשון רבים זה בעממיו. דורשים, דווקא בעם אחד הוא דמייחל. דווקא כששני ההורים הם חללים, אז ביתם חללה. אבל כשזה לא עם אחד, לא שני ההורים הם עם אחד, לא שני ההורים הם חללים, אלא הורה אחד הוא חלל והשני הוא ישראל, בשני עממים אינו מחל, ביתו אינה חללה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. התורה אומרת לכהן, אל תתחתן עם אישה שאסורה לכהן, ולא יחלל זרעו, אל תגרום שהבן שלך יתחלל מן הכהונה. אל תגרום שהבת שלך תתחלל מהכהונה. אין לי אלא ללמוד מכאן שזרעו נפסל. היא עצמה, אשתו, מניין שגם היא מתחללת מן הכהונה, שהיא כעת אסורה לכהן, ואם היא בת כהן אסור לה לאכול בתרומה. אמרת קל וחומר. ננסה ללמוד את זה על ידי קל וחומר. מה זרעו שהוא נולד זך ונקי, כתינוק שנולד, הוא לא עבר שום עבירה, מתחלל. למה? כי אבא שלו כהן והתחתן עם אישה שאסורה לכהונה. היא שעברה עבירה, גם היא מצווה לא להתחתן עם אישה אסור, אינו דין שמתחללת? ואם תשאל, הוא עצמו יוכיח, הכהן, שעבר עבירה. והפסוק אומר, לא יחלל זרעו, משמע שהוא לא מתחלל. אין מתחלל. זה לא פרחה, כי מה להוא, הכהן, שכן אין מתחלל בכל מקום. גם אם הוא מתחתן עם שפחה כנענית, או עם אישה אחרת שאסורה לכהן, ואסורה גם לשאר עם ישראל, הוא אינו מתחלל מכהונתו בגלל שהוא התחתן באיסור. תאמר בהי שהיא מתחללת מן הכהונה בכל מקום, כמו שראינו דף ה-ד, שכל הפסולים שהתחתנו איתה פוסלים אותה מהכהונה. ואם נפשך לומר, אם תרצה לדחות את הקל וחומר, ולומר, איך אתה רוצה ללמוד מה מי שנולד שלא עשה עבירה מתחלל, כל שכן היא שכן עשתה עבירה תתחלל, אני יכול לפרוח את הקל וחומר. זרעו, יצירתו הייתה בעבירה, לכן הוא מתחלל. אף על פי שהוא לא עבר עבירה. אבל היא, יצירתה לא היה בעבירה, אולי היא לא תתחלל. לכן אמר קרא, נדרוש את זה מפסוק. התורה אומרת לכהן, אל תתחתן עם אישה שאסורה לכהונה, ולא יחלל זרעו, אל תחלל את זרעו. מה זה לא יחלל? דורשים דרשה נוספת. לא יחולל. זרעו לכאורה לא מתחלל, כי הוא אף פעם לא היה קשר לכהונה. הוא נוצר מלכתחילה מחולל. כאן לא יחלל משמע שמחללים כאן מישהו שהיה עד עכשיו קשר לכהונה ומחללים אותו. לא יחולל, הכוונה אליה, לאישה, שהיא עכשיו מתחללת. זה שהיה קשר, היא הייתה קשרה עד עכשיו לכהונה, ונתחלל, מתחללת על ידי זה. מבאר את הגמרא, כמו שכבר אמרנו, מה עם נפשך לומר, איך אפשר לפרוח את הקל וחומר שלמדנו מזרעו שהוא חלל, כל שכן אי שעשתה עבירה ודאי אמורה להתחלל. חיתם, האם תאמר, איקה למפרח, אפשר לפרוח, מה לזרעו שאומנם הוא לא עבר עבירה, אבל כן יצירתו בעבירה, ואולי בגלל זה הוא מתחלל, מה שאין כן היא לא הייתה יצירתה בעבירה. לכן אמר קרא, כמו שכבר אמרנו, לא יחלל, משמע שהיה כאן מישהו שהיה קשר לכהונה, והוא יחולל, זה שהיה קשר ונתחלל. ברייתא נוספת, תנו רבנן, איזו היא חללה? מי מקבל את התואר חללה? כל שנולדה מן הפסולים. מהי נולדה מן הפסולים? מה, זה לא קשור לכהנים? אילי, מה, אם תרצה לומר, הפסולים לא. גם אם ישראל התחתן עם אישה שאסורה, לא. הבת שנולדה היא חללה? הרי, אדם מתחתן עם אישה, גירש אותה. יש לו מצווה להחזיר את גרושתו. אבל זה דווקא אם היא לא התחתנה עם מישהו אחר. אם התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה או התעלמנה ממנו, אומרת התורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקח תעליות לו לאישה אחרי אשר הוא תמאה, כי תועבה היא לפני השם. זאת אומרת, זה אסור. אז מי שנולדה מן הפסולים, מהפסול הזה, גם תאמר שהבת תהיה חללה? זה הרי לא נכון. מחזיר גרושתו, דה אפילו שהיא פסולה לו, הוא בני הקשרים, דכתיב תועבה מי? היא, הגרושה הזאת שלו, שהוא התחתנה עם מישהו אחר וחזר ולקח אותה. דורשים דווקא היא תועבה, ואין בני העניים חללים, תועבים. אלא אמר ויהודה, אחי כאמר, מה פירוש של הברייתא, איזו היא חללה? כל שנולדה לו מן הפסולים, הכוונה דווקא פסולים של כהונה. אבל רק אם היא נולדה, אין, מה, האישה עצמה שאסורה לכהונה לא מתחללת? כי היא לא נולדה, לכן לא? הרי האלמנה בעצמה, או הגרושה עצמה, או הזונה בעצמה, זה לא נולדה, ובכל זאת כאב יחללה. כי דרשנו ולא יחלל, לא יחולל מי שהיה קשר ונתחלל. אמר רבא אחי כאמר, זה הכוונה מה שאומרת הברייתא. איזו היא חללה שמפורשת בפסוק, מוזכרת, מה שכתוב לא יחלל, זרעו! שלא היה לה שעת הכושר כלל, החללה נולדה חללה, לא היה אף פעם זמן שהייתה קשרה לכהונה. כל שנולדה מן פסול כהונה, ומה היא מוזכרת? אמר רב יצחק בר אבינה אחי כאמר, איזו היא חללה שעיקרה מפורשת בדברי תורה. שכתוב חללה לא ייקחו, ואין צריכים לפרש מדברי סופרים. לא התחלל, זאת הייתה קשרה ונתחללה. כל שנולדה מן פסולי כהונה. הפירוש הפשוט חלל, זה מה שכתוב לא יחלל זרעו. מה שאתה אומר שהאישה בעצמה מתחללת, זה דורשים ברמז מדברי סופרים, שכתוב יחלל, מתחלל מי שהיה כשר ונתחלל. ולא על זה הברייתא מדברת. תנו רבנן ברייתא. אישה שהתחתנה עם מישהו והתעלמנה ממנו. התחתנה עם מישהו אחר והתעלמנה ממנו. התחתנה עם מישהו שלישי וגם ממנו היא התעלמנה. וכהן הולך ומתחתן עם האלמנה הזאת. אינו חייב מלכות, אלא פעם אחת על זה שהוא עבר הלא תעשה של אלמנה לא ייקח. וכן, כהן שהוא לא כהן גדול, שמותר לו להתחתן עם אלמנה, אבל אסור לו להתחתן עם גרושה, שהייתה אישה שהתחתנה עם מישהו והתגרשה. אחרי זה התחתנה עם מישהו שני וגם ממנו היא גרושה. ואחר כך התחתנה עם מישהו שלישי וגם ממנו היא גרושה, ואחר כך מתחתן איתה כהן. אינו חייב מלכות אלא פעם אחת. אבל, שימו לב טוב, התורה מדברת על ארבעה סוגי נשים שאסורות לכהן. והסדר של הפסוק הוא, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. מדברים פה על אלמנה, על גרושה, על חללה ועל זונה. אם הייתה אישה שהתחתנה עם מישהו והתאלמנה, אחר כך התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה, התחתנה עם כהן באיסור והתחללה, ואחר כך היא ניסית למישהו שאסור היה לה להתחתן איתו, אחד מן הפסולים, שעשה אותה זונה. לפי הסדר הזה, בזמן שהם כסדר הזה, ואחר כך הלך כהן גדול והתחתן איתה, הוא חייב ארבע פעמים מלכות, על כל אחת ואחת, על כל, זה מדברים פה על אישה אחת, שכל פעם מתווסף לה עוד איסור כהונה. בהתחלה היא רק הייתה אלמנה, אחר כך ניתה גם גרושה, אחר כך ניתה גם חללה, ואחר כך ניתה גם זונה. אז אותה אישה, אם עכשיו הכהן הגדול מתחתן איתה, הוא חייב ארבע סדרות של מלכות. ותכף הגמרא תבאר למה. אבל אם הסדר באותה אישה היה הפוך, קודם כל היא התחתנה עם הפסולה, והיא הפכה להיות זונה, זינתה. ואחר כך התחתנה באיסורים כהן, ונתחללה. ואחר כך התגרשה וניתה גרושה. ואחר כך התחתנה עם מישהו אחר וניתה אלמנה, נתארמלה. כיוון שהסדר היה הפוך, קודם זונה, אחרי זה חללה, אחרי זה גרושה, אחרי זה אלמנה, אינו חייב מלכות אלא פעם אחת. מה ההבדל? אז קודם כל הגמרא מפרשת, מה שכבר אנחנו פירשנו, מה שאמר מר, אלמנה, 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 אינו חייב אלא פעם אחת, אי אלמנה יחידה. ממה זאת אומרת שהיא אלמנה שלוש פעמים? אילי, מה אם תרצה לומר שמדובר פה על כהן גדול שעבר על איסור להתחתן עם אלמנה שלוש פעמים, שבא פעם אחת על אלמנת ראובן ואחר כך על אלמנת שמעון ואחר כך על אלמנת לוי, שזה שלוש נשים שונות, המה אינו חייב אלא פעם אחת מלכות? הרי הוא עבר שלוש איסורים בשלוש גופים מוחלקים. זה שלוש נשים שונות. והרי שמות מוחלקים, זה אלמנת ראובן, אלמנת שמעון, אלמנת לוי, זה שלוש אנשים שונים, שלושה אנשים שונים. אלא, תרצה לבאר מקרה שני, שמדובר שהכהן גדול בא על אלמנה אחת שלוש פעמים, שלוש ביות, איך ידע מי? איזה מקרה מדובר? הרי הוא מתחייב עונש נפרד, בכל מקרה שאדם עבר על איסור, שחייבים עליו עונש, אז אם הוא עשה את אותו איסור כמה פעמים, האם הוא יהיה חייב כמה עונשים, או שהוא חייב עונש אחד? זה תלוי. האם הכל היה בהלם אחד, פעם אחת שהוא פשוט עבר על האיסור כמה פעמים, הוא חייב עונש פעם אחת. אבל אם יתרו בו כל פעם, לפני כן, אז הוא חייב על כל פעם ופעם. אז אם מדובר פה, דלא יתרו בו, לא יתרו בו, אלא על הפעם הראשונה, פשיטא דינו חייב אלא פעם אחת, כי הרי יתרו בו רק פעם אחת. הוא לא מענישים, אלא אם כן יתרו בבן אדם לפני כן. אלא, אם מדברים כאן דעת רובי, הכל חד וחדה, מדובר פה שיתרו בו לפני כל פעם ופעם, אז באמת אם ככה זה לא נכון, שהוא חייב רק פעם אחת, מה אינו חייב אלא פעם אחת, הרי ואתנן למדנו לעניין נזיר. אדם קיבל על עצמו נזירות, אומרת התורה בספר במדבר פרשת נשא, שהוא נסר בשלושה דברים, אסור לו להתאמה למתים, אסור לו להסתפר, ואסור לו לאכול או לשתות ענבים או יין. נזיר שעובר על איסור נזירות שאסור לשתות יין, והיה שותה יין כל היום כולו, יתרו בו רק פעם אחת, אינו חייב מלכות אלא פעם אחת. אבל אם כל פעם אמרו לו אל תשתה והוא שותה, אל תשתה והוא שותה, חייב על כל אחת ואחת בפני עצמה. אז גם כאן אומרים לו, אדוני, כהן גדול אסור באלמנה, אז על כל פעם שהוא עבר על האיסור, הוא חייב מלכות בנפרד. לא צריכה, לא צריך, אלא הברייתא מדברת כמו שפירשנו בברייתא עצמה, שמדבר פה שהכהן גדול בא על אלמנת ראובן, שאחרי שהתאלמנה מראובן התחתנה עם שמעון, והיא הייתה אחרי זה גם אלמנת שמעון, ואחרי שהתאלמנה משמעון התחתנה עם לוי, שהייתה גם אלמנת לוי, זו אותה אישה שהתאלמנה שלוש פעמים. מה עוד את אימא? אני הייתי סבור לומר, הרי שמות מוחלקים. אישה הזאת אלמנה של שלושה אנשים שונים, של שמות שונים. אולי יהיה חייב על כל שם ושם מלכות, כמה שמלן לא? גופים מוחלקים בעינן, רק אם זה אישה אחרת, או פעם אחרת, אז היא חייב על כל אחד ואחד. אבל אם זה אותה אישה, רק עם שלוש שמות, שאלמנה של שלושה אנשים, לכאן, שם אנחנו לא אומרים שהוא יהיה חייב שלוש פעמים מלכות. טוב, עכשיו צריך לשים לב למה שאמרנו. הסדר, אם מדובר פה באישה אחת שהיא גם אלמנה, וגם גרושה, וגם חללה, וגם זונה. אז אם זה היה לפי הסדר הזה, ואחרי זה התחתן את הכהן גדול, חייב ארבע סדרות של מלכות. אבל אם זה היה בסדר הפוך, קודם הייתה זונה, אחר כך חללה, אחר כך גרושה, אחר כך אלמנה, לא. חייב עליה רק פעם אחת ולא ארבע פעמים. נשאלת השאלה למה, מה ההבדל בסדר? היי תנא, מהי כסבר? מה סבר התנא כאן בברייתא? אם הוא כסבר, איסור חל על איסור. אם יש איסור, דבר שהוא אסור באיסור מסוים, יכול לחול עליו עוד איסור אחר. ולכן, האישה הזאת היה עליה איסור אלמנה, אחר כך יכול לחול על זה גם, עליה גם איסור גרושה, ואחר כך יכול לחול עליה גם איסור חללה וגם איסור זונה, אז הוא עבר על ארבעה איסורים. אז אם כן נשאלת השאלה, למה דווקא לפי הסדר הזה? איפכא נמי, גם אם זה היה בסדר ההפוך. יש איסור זונה באישה הזאת, אחר כך חל עליה איסור חללה, אחר כך גרושה, אחר כך אלמנה, גם כן תאמר שיהיו חייבים ארבע פעמים, ואם כסבר התנא כאן בברייתא, אין איסור חל על איסור. ברגע שיש כאן איסור אחד על האישה הזאת, שלמשל היא זונה, לא חל עליה עכשיו איסור חללה, ואחר כך גרושה ואחר כך אלמנה. אז אם כן, אפילו כסדר הזה נמי לו. אז גם אם קודם כל היה סדר שהייתה אלמנה, אחר כך גרושה, אחר כך חללה, אחר כך זונה, גם לא נאמר שהוא יהיה חייב ארבע סדרות של מלכות. אמר רב, אני אסביר לך. היי תנא, התנא כאן בברייתא, איסור חל על איסור לטלי. לומר שעל דבר שכבר יש איסור, נוסיף עליו איסור אחר, זה לא. אבל, איסור מוסיף, יתלי. במקרה כזה, שהאיסור השני מוסיף ואוסר על יותר אנשים את אותה אישה, אז, התנא של הברייתא סובר שהאיסור השני חל. מה זאת אומרת שזה נאסר על יותר אנשים? נלך עם הדוגמה של הברייתא. כשהיא נהייתה אלמנה, על מי היא אסורה? רק לכהן גדול. והיא מותרת, היא שריה לכהן רגיל, אדיוט. כשהיא התגרשה, אבל היא גרושה, איך יחול האיסור גרושה על האיסור אלמנה שיש בה? מה זאת אומרת איך יחול? אני שואל אותך שאלה. מותר לה כעת להתחתן עם כהן? לא כהן גדול. מה פתאום? היא גרושה? מה קורה לך? כן, אבל מה? איסור גרושה יחול על איסור אלמנה? תגיד, מה אתה רוצה? זה שהיא הייתה אלמנה לא היה קשור לכהן אדיוט עד עכשיו בכלל. היה מותר לו להתחתן איתה. זה שהיא נהייתה גרושה, רק עכשיו היא נאסרה עליו. אז מה, איסור לא יחול על האיסור של האלמנה? ודאי שכן. ומתוך מגוד היא תוסף לה איסורה לגבי כהן אדיוט. מתוך שעכשיו נוסף עליה איסור גרושה שכעת אסורה גם על כהן רגיל, תוסף לה איסורה לגבי כהן גדול. אז מציאות של האישה הזאת עכשיו חל איסור נוסף, היא כעת לא רק אלמנה, אלא היא גם גרושה. אז זה נוגע גם לעניין כהן גדול שהיה אסור עליה כשהייתה אלמנה, עכשיו הוא אסור עליה בשני איסורים, גם אלמנה וגם גרושה. זה איסור מוסיף, כי התווספו כאן עוד אנשים שהיא נאסרה עליהם. לא רק כהן גדול, אלא גם כהנים רגילים. ועדיין, היא אלמנה והיא גם גרושה, אבל היא מכהנת, בת כהן, נותר לה לאכול תרומה. שריה למי אחד בתרומה. אבל היא מתחתן איתה עכשיו כהן, שאסור לו להתחתן עם גרושה. הוא מחלל אותה מהכהונה. כעת אסור לה לאכול תרומה. עד עכשיו עדיין היה מותר לה לאכול בתרומה, שהיה למיכל בתרומה. עכשיו כשאב יהיה לה חללה, היא נאסרה כעת באיסור חדש. התווסף כאן איסור שהיא עכשיו אסורה בתרומה. מתוך די תוסף איסור על מיכל, מתוך שנוסף עליה, יש פה מישהו חדש שנאסר. היא עצמה כעת אסורה לאכול בתרומה. אז מה את אומר? רגע, למה אסור לה לאכול בתרומה? כי נהייתה חללה. התווסף כאן איסור חלל, היא כבר הייתה אלמנה, היא כבר הייתה גרושה, איך איסור חלל איסור? מה זאת אומרת איך איסור חלל איסור? יש כאן קליינטים חדשים, יש כאן מישהו חדש שהאיסור הזה אמור להיות נוגע אליו. היא בעצמה. עד עכשיו עליה בעצמה לא היה שום איסור. אחרים היו אסורים להתחתן איתה. עכשיו היא נאסרה באכילת תרומה, נהיה כאן איסור חדש, איסור נוסף, איסור מוסיף. אז אם כן, מתוך שנאסר האיסור ביחס אליה, מגודי תוסף איסורה למיכל בתרומה, היא תוסף איסורה גם לגבי כהן גדול. עכשיו גם כהן גדול יש איסור נוסף להתחתן עם האישה הזאת, כי היא גם אלמנה, גם גרושה וגם חללה. שואלת הגמרא אלה אחר כך, כשהיא התחתנה לאחד מהפסולים, שפסולים אפילו לישראל, והיא נעשית זונה, מה איסור מוסיף יתבה? איזה איסור מוסיף יש כאן שלא היה לה עד עכשיו? אמר רב חנה ברב קטינה, אתה צודק. לא התווסף עליה עכשיו איסור שלא היה לה עד עכשיו. אלא, כיוון ששם זונה, לא רק פוסל בכהנת, אלא גם, ולא רק פוסל בכהן שבא להתחתן עם אישה, שאסור להתחתן עם חללה, אלא זה פוסל גם בישראל, גם הוא אסור להתחתן עם זונה. מתי? הרי השם הזה הוא שם שיכול להיות לכל מיני סוגי נשים. יכול גם להיות אישה פנויה, שלא נשואה, שהיא הייתה בלי קידושין עם מישהו אחר, היא גם כן קרויה בשם הזה. והיא לא נאסרת לישראל, אף על פי שזה באמת דבר ש... דבר לא טוב, אבל היא לא נאסרת בזה. אם היא הייתה פנויה שהייתה באיסור עם מישהו, זאת אומרת בלי קידושין, אז אמנם זה לא בסדר, אבל היא לא נאסרת לישראל. אבל יש מקרה שמי שהיא עם השם הזה נאסרת לישראל. מתי? אם היא הייתה אשת איש, נשואה, קודשת, והייתה באיסור עם מישהו אחר, שזה גם עם שם זונה, אז היא נאסרת. למי היא נאסרת? לבעלה, ולאותו אחד שהיא זינתה איתו. אז אם כן, מכיוון שזה סוג של פסול, שלא רק כהן אסור להתחתן עם אישה כזאת, אלא יכול להיות מקרה שישראל אסור באישה כזאת. לכן, גם אם זה זונה שלא אשת איש שנאסרת על בעלה, אלא כאן אנחנו מדברים לעניין כהן גדול, שאסור להתחתן איתה בגלל השם הזה, כי מדובר פה שהיא התחתנה עם אחד... עם אחד שפסול בישראל, אסור להתחתן עם בת ישראל. אז לכן היא קיבלה את השם הזה. ואם נאמר, היא עכשיו רוצה להתחתן עם ישראל, היא לא אסורה לו. אבל מכיוון ששם זונה יכול להיות שהוא פוסל גם בישראל, באיזה מקרה יש את איש שהייתה עם מישהו אחר באיסור שנאסרת על בעלה, לכן זה נקרא איסור, לכן זה נקרא איסור מוסיף. מביאה הגמרא ברייתא, ששנה חכם שהיה רגיל לשנות ברייתות, שנה את הברייתא הזאת לפני רב ששת. תני תנא קמי דרב ששת. הברייתא אומרת כך. אישה שהתחתנה ובעלה מת, התאלמנה. אח שלה הוא כהן גדול. אם הכהן גדול בא על אחותו אלמנה, יש כאן שני איסורים. קודם כל, אחותו. ושנית כל, אלמנה. אומרת הברייתא, הוא לוקה על האיסור משום אחותו. אבל הוא לא לוקה על האיסור משום אלמנה לכהן גדול. למה? כל אישה שאם היא הייתה בתולה, הייתה ראויה לכהן גדול, כמו שאומרת התורה, והוא אישה בבתוליה ייקח. אז במקרה שבו היא אלמנה או גרושה או חללה או זונה, הוא בלא ייקח, הוא חייב על לא תעשה הזה מלכות. אבל כל אישה כזאת, כמו למשל אחותו, שאינו בייקח, גם אם הייתה אישה בבתוליה, אסור להתחתן איתה. אינו חייב במלכות על לא תעשה של אלמנה לא ייקח. פרט לכהן גדול שבא על אחותו אלמנה, שהוא חייב משום אחותו, אבל הוא לא חייב משום לא, אלמנה לא ייקח. על זה הוא לא לוקה. מביאה הגמרא שני לשונות, כמו מי נשנתה הברייתא הזאת. המסקנה היא שזה לפי כל הדעות. לפי הלשון הראשון, אמר לי רב ששת, לאותו אמורה, לאותו חכם שהביא לו את הברייתא, דאמר לך מני, כמו מי אמרו לך את הברייתא הזאת, לכאורה זה כמו דעתו של רבי שמעון, היא. דאמר, אין איסור, חל על איסור. כבר יש על האחות הזאת איסור משום אחותו, לא חל עליה איסור של אלמנה לכהן גדול. ככה נראה לכאורה. איפה מצאנו שזה דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, שאין איסור חל על איסור? מהברייתא דתניא. רבי שמעון אומר, נבלה זה בעל חי שמת לא על ידי שחיטה כשרה. אם אוכלים נבלה ביום הכיפורים, לא חל איסור יום הכיפורים על הנבלה הזאת. ולכן, האוכל נבלה ביום הכיפורים חייב משום אכילת נבלה, אבל הוא פטור מיונש קראת על מי שאוכל שיעור כתמרה, ככותבת ביום הכיפורים. אין איסור חל על איסור, לא חל איסור יום הכיפורים על איסור אכילת נבלה. ולכאורה הוא זה שגם אומר שהכהן גדול נענש על אחותו ולא על אלמנה לכהן גדול, כשאחותו היא אלמנה. דהי רבנן, כי אם תרצה לומר שברייתא אותי כמו דעת רבנן, למה אם כן הוא לא חייב גם משום אלמנה לכהן גדול? הרי הם אומרים איסור חל על איסור. תרץ את הגמרא, אפילו אם תאמר תימא שברייתא כמו דעת רבנן, כי אמרי רבנן איסור חל על איסור, זה דווקא כשהאיסור שעכשיו אמור לחול, הנמילה כשהוא איסור חמור יותר, הוא חל על איסור שהיה קל יותר. ולכן, זה היה סך הכל איסור נבלה, שזה בלא תעשה במלכות, הוא חייב את זה ביום הכיפורים, עכשיו האיסור חמור יותר, הוא חייב על זה קראת, סוג של מיטה בידי שמיים, אבל זה ודאי שחל על זה האיסור. אבל מקרה שבו כבר היה איסור חמור של אחותו, שזה כבר בקראת, האיסור קל של אלמנה לכהן גדול, שזה לא תעשה, של מלכות, על איסור חמור, לא חי, לא יחול על האיסור החמור של אחותו. ואם כן, זה לפי כל הדעות, ההלכה שכתובה בברייתא. גם לפי הלשון השני, איקא דאמרי, ששם רב ששת שאל הפוך, המני, כמו מי נשנתה הברייתא הזאת, כמו דעת רבנן, היא דאמרי, שהם אומרים שבדרך כלל איסור חל על איסור, וכי אמרי רבנן איסור חל על איסור, מתי הם אומרים שאיסור חל על איסור? זה במקרה שהאיסור שהיה עד עכשיו הוא קל יותר, אז מגיע האיסור החמור והוא חל על איסור קל. אבל במקרה שלנו, שכבר היה איסור חמור, אחותו, איסור קל של אלמנה לכהן גדול, על האיסור החמור הזה, לא חי. זה לכאורה מה שהברייתא חידשה. דאם, הברייתא כמו דעת רבי שמעון, לכאורה אין כאן חידוש, כי הרי הוא סובר, אף פעם אין איסור חל על איסור, שאתה אפילו במקרה שאיסור חמור, אתה רוצה שהוא יחול על איסור קל, כמו במקרה של איסור קל של אכילת נבלה, שזה בלא תעשה, זה חמור, אבל זה לא חמור כמו מי שאוכל ביום הכיפורים, שהוא חייב קראת. בכל זאת, אומר רבי שמעון, אין איסור יום הכיפורים חל על איסור נבלה. איסור חמור על איסור קל לא חייל. אז כל שכן כאן, שכבר היא אסורה עליו משום אחותו, אז האיסור הקל של אלמנה לכהן גדול על האיסור חמור מבעיה, וכי צריך לומר חידוש שרבי שמעון סובר שלא אלוקים, תרצת הגמרא, יכול להיות שברייתא אפילו תימא, מה עוד תימא, גם אם נאמר שזה כמו דעת, שזה גם לפי דעת רבי שמעון, מה עוד תימא, אני הייתי אומר, אמנם מצד האיסור, החומרה שלו, זה לא כזה חמור, כי זה לא תעשה, וזה מלכות, זה לא כל כך חמור כמו חיוב קראת, אבל קבוצת האיסורים כאן, זה מקבוצת איסורים חמורה, כי זה איסורים שאסורים לכהנים, אז מה עוד תימא, אני הייתי אומר, כיוון שהתורה הרבתה מצוות נוספות לכהנים, לאיסור כהונה, אולי שאני אולי נאמר, זה יכול להתווסף כהן, שכבר יש עליו, יש לו איסור אחד משום אחותו, הרי התורה מוסיפה עוד איסורים מיוחדים על כהנים, נאמר שיש עליו עוד איסור נוסף גם משום אלמנה לכהן גדול. גם השמלן שלו, הוא לוקח רק משום אחותו. אמר לי רב פאפה לרבו אבאי, זה ברור שישראל הבאה על אחותו, בעצם אחותו כעת, היה מישהו שהתחתן איתה באיסור. אז זונה היא נקראת ודאי. מה השבילה? כי זה מה שנקרא זונה, שהתחתנו איתה באיסור. מה אני מסתפק, אומר רב פאפה? האם חללה משבילה? האם אישה כזאת נקראת חללה? או לא? לא, זה לא קשור פה לאיסורי כהונה. כהן שמתחתן עם אישה שאסורה לכהונה, הוא מחלל אותה. אבל כאן, ישראל, הבעל אחותו, זה איסורים שלא קשורים דווקא לכהונה, לא משווה לחללה, אולי הוא לא תהיה חללה. מצד אחד, מי אמרינן? קל וחומר. מה זה איסורים שכהן אסור להתחתן? איזה איסורים? מה החומרה של האיסורים האלה? זה לא תעשה. אלמנה, גרושה, חללה, זונה, את אלה לא, לא ייקח, זה איסור לא תעשה. יש בו מלכות, אבל אין בו קראת. אז אם מחייבי להבין, אם הכהן עבר על האיסור הזה של הלא תעשה, הוא מחלל את האישה, אבי החללה. אז מי? ישראל של לקח באיסור את אחותו, שזה חייבי קריטות. לא כל שכן, שהיא תתחלל. זה צד אחד. צד שני, או דילמה, אין חללה אלא מאיסור כהונה. אמר לי, כמו שאמרת בצד השני, אין חללה אלא מאיסור כהונה בלבד. חלל או חללה זה רק כשכהן מתחתן עם אישה שאסורה לכהנים. אמר רבה, מניין, לומדים את זה, מנה המילתא דאמור רבנן, אין חללה אלא מאיסור כהונה. ויותר מזה אפשר להוסיף, הרי לכאורה יש כאן באמת את הקל וחומר של רב פאפה. אם איסור לא תעשה, אם יהיה את חללה, לא כל שכן מחיוב קראת, אז מניין באמת המקור לזה? דתניא. כשהתורה אומרת על כהן גדול, אלמנה, גרושה, חללה, זונה, את אלה לא ייקח. בשמה צריך להגיד את זה? לא יאמר בתורה שכהן גדול אסור להתחתן עם גרושה באיסורים של כהן גדול. איך תדע שאסור להתחתן עם גרושה? תהיתי בקל וחומר מכהן רגיל, כהן אדיוט. נלמד את זה בקל וחומר. וענה אמינא, אני אומר, אשתא כעת, אם לכהן רגיל, שהוא לא כהן גדול, שהוא נקרא כהן אדיוט, גרושה אסורה, וכי התורה צריכה לכתוב שגרושה אסורה לכהן גדול, מבעיה. אז נכון, אמת, לא היו צריכים לכתוב שגרושה אסורה לכהן גדול. זה מיותר. למה בכל זאת נאמרה הגרושה באיסורים של כהן גדול? זה בא ללמד משהו אחר. התורה כתבה בשני איסורים נפרדים, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מבעלה, מאישה לא ייקחו. ככה נאמר לגבי כהן רגיל. זה הפסוק שנאמר בכהן רגיל. גרושה לא כתובה ברשימה אחת עם שאר אלה שאסורות לכהן. כתוב על חללה וזונה, לא ייקחו, ואחר כך בנפרד אישה גרושה לא ייקחו. אבל לעניין כהן גדול זה כתוב ברשימה אחת ארוכה. אישה אלמנה גרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. אז יש משהו שמתחדש בכהן רגיל, שגרושה חייבים עליה בנפרד. אז לומדים, כשם שחלוקה גרושה, שהיא בנפרד מזונה וחללה בכהן אדיוט, ואם כן ודאי שאם אדם מתחתן עם גרושה, שהיא גם זונה וחללה, חוץ ממה שהוא חייב מלכות על זונה וחללה, הוא חייב מלכות נפרד גם על גרושה. כך, אף על פי שבכהן גדול כתובות כל הארבע בפעם אחת, אבל המחלקים גרושה משאר האיסורים בכהן גדול. שאתה גם פשיטה. מה זאת אומרת? מגרא גרא? וכי כשהוא נהיה כהן גדול הוא פחות מה שהוא היה כשהוא היה כהן רגיל? כשהוא היה כהן רגיל, אם הוא היה מתחתן עם אישה שהיא גרושה וחללה, הוא לא היה לוקה משום גרושה בנפרד ממה שהוא לוקה מזה שהיא חללה? ודאי שכן, כי התורה כותבת את זה בנפרד. כל איסור בפני עצמו. אז מה, כשהוא נהיה כהן גדול, תגיד שנהיה האיסור שלו יותר קל, וקבל מלכות פעם אחת כשהיא גם גרושה וגם חללה? פשוט שהוא ממשיך באיסור שהיה כשהוא היה כהן רגיל, אלא עד הרבה, התווסף עליו כעת איסור יותר חמור, שהוא כהן גדול, נאסרה עליו כעת גם אלמנה. אלא, מה לומדים באמת מזה, שהתורה כותבת פעם נוספת שגרושה אסורה לכהן גדול, הרי כל שכן, אם היא אסורה לכהן רגיל, ודאי שאסורה לכהן גדול. אלא לומדים מזה משהו אחר. כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן אדיוט, שהגרושה כתובה בנפרד מזונה וחללה, כך אלמנה חלוקה מגרושה וחללה וזונה וכהן גדול. הכהן, אם הוא התחתן עם אחת שהיא גם אלמנה וגם גרושה וחללה זונה, הוא חייב על אלמנה בנפרד, על גרושה בנפרד ועל כל אחד בנפרד. זה מה שלומדים ממה שכתוב פעם נוספת איסור גרושה בכהן גדול, אחרי שזה כבר כתוב האיסור גרושה בכהן רגיל. אבל האמת היא, יש שאלה נוספת. האם מספיק שיהיה כתוב בכהן גדול שהוא אסור באלמנה? לא צריכים לכתוב שהוא אסור בגרושה, ולמדנו מה לומדים מזה שכתוב גם שהוא אסור בגרושה, שהוא חייב על אלמנה בנפרד ועל גרושה בנפרד וכו'. אבל גם לא צריך לכתוב שהוא אסור בחללה, כי זה כבר כתוב בכהן רגיל. כל שכן בכהן גדול, חללה למה נאמרה בכהן גדול? אלא זה בא ללמד אותנו את מה שאנחנו כעת רוצים ללמוד. מה שרב הכהן רוצה ללמוד, הוכחה מהפסוק לדבריו של אביי, שכל התואר חלל, חללה, זה דווקא מאיסורים של נישואין של כהנים בלבד. אלמנה, גרושה, חללה, זונה לכהן, כהן גדול. אין חללה אלא מאיסור כהונה. כי כתוב החללה אחרי איסורי כהנים, אלמנה וגרושה. וזה לא כתוב אחרי זונה, ששייך גם בישראל. אז אם כן לומדים, שים לב דבר פלא. למה כתוב אלמנה גרושה וחללה, ואז זונה את אלה לא ייקח? תכתוב, אלמנה גרושה וזונה וחללה. הסיבה שכתובה חללה אחרי אלמנה וגרושה, כדי ללמד, למי אסור להתחתן עם אלמנה או עם גרושה? היחידים שאסור להם זה כהנים. זה דבר שמיוחד בכהנים. אז בסמוך לזה כתובה חללה, כדי ללמד אותך שגם חללה קשורה רק לכהנים. זה בעצם בגלל שהמילה חללה גם מיותרת בכהן גדול, כי זה כבר כתוב בכהן רגיל, כל שכן שזה שייך גם בכהן גדול. אז לומדים, דרשה משולבת מזה שהמילה מיותרת, והיא כתובה בסמוך לאלמנה וגרושה, שזה שייך רק באיסורי כהונה, התואר חללה. מה שנשאר להבין, אחרי שכבר דרשנו כל מה שכתוב פעם נוספת בכהן גדול, מה הוא בא ללמד. אז בעיקרון כהן גדול היה מספיק שיהיה כתוב שהוא אסור באלמנה. כי זה הדבר היחיד שמתווסף בו. למה צריך להוסיף שהוא אסור בגרושה שכבר הייתה אסורה עליו כשהוא היה כהן רגיל? אז דרשנו מה זה בא ללמד. למה כתוב כשהוא אסור בחללה שכבר הייתה אסורה עליו כשהוא היה כהן רגיל? גם זה דרשנו מה זה בא ללמד. מה שכעת נשארנו ללמוד זה למה כתוב פעם נוספת שהוא אסור בזונה. הרי זה היה אסור עליו כשהוא היה כהן רגיל. למה נאמרה? אלא, זה בא ללמד גזירה שווה. נאמר כאן בכהן גדול זונה. ונאמר להלן בכהן רגיל זונה. מה כאן בכהן גדול? התורה מחדשת את המושג בכלל שיש דבר שנקרא שזרעו מחולל ולא יחלל זרעו בעמיו. מאיפה אתה יודע שכהן שמתחתן עם אישה שאסורה לכהונה, הבן שלו חלל? יש מקום אחד בתורה שזה כתוב, אצל כהן גדול. שם כתוב שאסור להתחתן עם אלה שאסורים לכהן גדול ולא יחלל זרעו בעמיו. שאם הוא מתחתן עם פסולי כהונה, הבן שלו חלל, הבת שלו חללה, הוא מחלל את זרעו. מניין לי שזה גם בכהן רגיל, שמתחתן עם גרושה למשל, שהבן שלו יהיה חלל, זה לא כתוב בתורה בשום מקום, אלא לומדים את זה על ידי גזירה שווה מכהן גדול. איזה גזירה שווה? על ידי המילה שכתובה זונה גם בכהן גדול וגם בכהן אדיוט. מה כאן בכהן גדול? כתוב מפורש ולא יחלל זרעו בעמיו שזרעו חולין, אף להלן בכהן רגיל זרעו חולין. אמר רב אשי, אילכך, מכיוון שאמרנו שחללה זה רק מאיסורי כהונה, רק אם אדם מתחתן, כהן שהתחתן באיסור עם אישה שאסורה בכהונה, רק אז שייך חללה. כהן, הבעל אחותו. אחות זה לא איסור של כהונה. לכן, היא לא נקראת חללה, אלא זונה משבילה. כל אחת שבאו עליה ביאת איסור נקראת זונה. אבל חללה לא משבילה, היא לא נקראת חללה כי זה לא היה איסור כהונה. אבל אם אותו כהן חזר ובא עליה, אז כעת הוא בעצם חוץ מזה שהיא אחותו, היא גם כבר נקראת זונה, שהיא אסורה באיסורי כהונה, עשה חללה. כעת היא כבר חללה, ואם יהיה פעם שלישית כהן שיבוא עליה, הוא כבר חייב גם משום חללה. אמר רב יהודה, כהן גדול שקידש ובא על אלמנה. אז אם גמר ביאתו, הוא לוקה שלוש מלכות. גם משום אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח לקיחה של קידושין. וגם אחת משום לא יחלל, שלא יחלל את האישה עצמה, שהיא אלמנה, לא יעשה אותה חללה. וגם משום לא יחלל זרעו, שהוא עופר ומחלל את זרעו, אז הוא יהיה חייב שלוש פעמים מלכות. אבל אם זה רק הייתה רעה, כמו שרשי כותב, הוא לוקח רק שתיים. אחת, משום אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח לקיחה של קידושין, זה שהוא קידש אותה הוא עבר איסור אחד. ואחת, שבא אחרי הקידושין, משום לא יחלל, שהוא חלל אותה, את אותה אלמנה. וזה שתי המלכות היחידות במקרה שהיה רק הרעה. ובמקרה שהיה גמר ביאתו, הוא לוקה גם משום לא יחלל זרעו, שזרעו מחולל. ואם תשאל למה במקרה שהוא לא גמר ביאתו, הוא לא לוקה משום לא יחלל זרעו, וללקנה משום לא יחלל זרעו, כי מדובר בשלא גמר ביאתו, אז לא שייך יחלל זרעו. אבל את אותה אלמנה הוא כבר חילל, ולכן הוא חייב גם משום ולא יחלל. מטיב רבה, מקשה קושיה ממשנה מסכת מכות. כתוב שם, כהן גדול שבא על אישה שהיא אלמנה וגם גרושה. הייתה נשואה למישהו והתאלמנה ממנו, התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה ממנו, ועכשיו הכהן גדול בא עליה. לוקה משום שני שמות. זהו? רק שניים? מה אליו? שני שמות ותו לא? רק על אלמנה וגרושה? הרי לפי רב יהודה הוא צריך ללקות 4 פעמים. גם על אלמנה וגם על גרושה, גם על הקידושין וגם על מה שהוא בא עליה. תרץ את הגמרא, זה לא קשה. אין הכי נמי. מה שכתוב שני שמות, הכוונה שני שמות על זה, על אלמנה, גם משום קידושין וגם משום שהוא בא עליה, ושני שמות על זה, גם משום גרושה, על הקידושין, ועל זה שהוא בא עליה, שהוא עובר על לא יחלל. שאת הגמרא, יחי, אם כן, אימא סייפה, תבאר לי את המשך המשנה שם, שאם היא גרושה, וגם חלוצה, היא גם הייתה נשואה לאיזה מישהו שמת בלי בנים, ולכן היה אסור להתחתן כמו אלמנה רגילה עם מישהו אחר, אלא צריכה להתחתן עם אח של בעלה, ואח של בעלה הוציא אותה, וכשיבם אח של בעלה מוציא, הוא לא מוציא על ידי גטו, הוא לא מוציא על ידי מעשה חליצה, ואחרי שקיבלה מעשה חליצה היא נקראת חלוצה. זאת שהיא גם גרושה וגם חלוצה, וכהן בעליה אינו חייב אלא על אחת, רק על גרושה. לכאורה, לפי רב יהודה, על גרושה היא צריך ללקוט 2, גם משום לא ייקח וגם משום לא יחלל. עונה הגמרא, אחי כאמר, אינו חייב אלא על אחת, על שם גרושה, אבל באמת הוא חייב לעולם שני שמות, שני איסורים, גם לא ייקח וגם לא יחלל. מה שהברייתא מחדשת כאן, שזה שאסור לכהן להתחתן עם אישה שקיבלה חליצה מהיבם, זה רק מדרבנן, ולכן לא מקבלים על זה מלכות. שואלת הגמרא, וכי איסור חלוצה לכהן זה רק מדרבנן, והתניא, איסור גרושה, כתוב מפורש בתורה, אין לי אלא גרושה, חלוצה מניין שאסורה לכהן, תלמוד לומר, ואישה גרושה, מהוו המיותרת לומדים חלוצה, אתה רואה מכאן שזה מהתורה? אומרת הגמרא, לא, זה לא מהתורה, עיקר דין תורה כהן מותר להתחתן עם אישה שקיבלה חליצה. האיסור זה רק מדרבנן, ומה שלורשים מהוו של הקרא של הפסוק זה רק אסמכתא בעלמא, משהו שחכמים סמכו את התקנה שלהם על רמז שמרומז בפסוק. הבאנו בתחילת העמוד את דבריו של רב יהודה שאומר, יש שני איסורים בכהן, לא ייקח ולא יחלל, ולכן חייב הכהן גם משום לא ייקח וגם משום לא יחלל, ואם זה היה גמר ביאתו זה גם משום לא יחלל זרעו. עכשיו יש ויכוח בין אביי לרבה, מקרה שהוא רק קידש, האם הוא עובר על לא ייקח? אמר אביי כן, כשהוא קידש לוקה משום לא ייקח, כשבעל לוקה משום לא יחלל, קידש לוקה משום לא ייקח, בעל לוקה משום לא יחלל. רבא אמר, לא, רק אם הוא קידש ובעל, הוא לוקה 2. אבל אם הוא רק קידש והוא לא בעל, אינו לוקה אפילו פעם אחת. משום דכתיב, כתוב שם, בסמיכות, כתוב, אלמנה, גרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מאמר ייקח אישה, ואז בסמוך כתוב, לא ייקח ולא יחלל, זרעו באמיו. דורש רב, הרואים מכאן, מה טעם לא ייקח? רק אם זה משום שהוא בא לאיסור לא יחלל, אבל כשהוא לא עבר על איסור לא יחלל, הוא לא חייב גם משום לא ייקח. אף על פי שאמרנו את דעתו של אביי, שהוא סובר שכהן שמקדש ולא בועל, חייב משום לא ייקח. מודה אביי, במקרה של ישראל, לא כהן, ישראל רגיל. התחתן עם אישה, גירש אותה, התחתנה עם מישהו אחר, התגרשה או התאלמנה, ועכשיו אסור לבעלה הראשון להתחתן איתה. הוא עבר על האיסור וקידש אותה. מודה אביי במחזיר גרושתו, שאם הוא רק קידש ולא בעל, שאינו לוקה על משהו קידש. כי כתוב שמה שאסור לו לקחתה, להיות לו לאישה, אמר רחמנה. דווקא להיות לו לאישה אישות של ביה. וכאן כשהוא רק קידש, לקה, אין את זה. ומצד שני, מודה רבה לאבאיה, שאף על פי שלפי דעתו של רבה, כהן חייב מלכות על הקידושין, שהוא קידש אישה שאסורה לכהן, רק אחרי שהוא בעל, קידש ובעל, אבל בכהן גדול, באלמנה, שהוא לא קידש את האלמנה, אם הוא רק בעל ולא קידש, מודה רבה שהוא לוקח על הביאה לבד, כי כתוב ולא יחלל זרעו באמר, אמר רחמנה. זה לא תלוי דווקא בקידושין, אלא בחילול. והרי הוא חילל, לכן על ביאה לבד הוא לוקח. ושניהם מודים, שאף על פי שכהן חייב מלכות, על עצם הביאה אסורה, אף על פי שלא היה קידושין, במקרה של מחזיר גרושתו, מי שניסית, אדם גירש אשתו והתחתנה עם מישהו אחר והתגרשה והתאלמנה מאותו מישהו אחר והוא הולך ומתחתן איתה באיסור. מתי הוא לוקה דווקא אם הוא קידש אותה באיסור? אבל אם בעל ולא קידש, שניהם עונים שאינו לוקה, כי האיסור של מחזיר גרושתו אומרת התורה שאסור לו לשוב לקחתה דרך ליקוחין אסרה תורה, אבל כאן שזה לא היה דרך ליקוחין הוא לא יהיה חייב. עד כאן דף עין זין.